בעיית המשפחה. זאת אומרת, ההורים, הדודים, הסבים, סבתות. זה הנושא שהתחלנו בשבוע שעבר, ואני הולך להמשיך אותו היום. אחד הבעיות שיש בסיפור הזה, זה שחלק גדול מהמקרים, ההורים נותנים תמיכה כלכלית. זאת אומרת, הם נותנים כסף, והם עוזרים. והעזרה של ההורים יוצרת איזה מנגנון שקצת קשה להגיד להם, אל תתערבו, אין לכם מה להגיד. כאילו, אנחנו חיים באיזה משהו לא נוח, כשמצד אחד יש לנו איזה תלות כלכלית מסוימת, זה לא משכורת חודשית אמנם, אבל זה בכל זאת סוג של תלות כלכלית. מה? כן, זה עזרה כלכלית מסוימת שאנחנו לא כל כך יכולים להרשות לעצמנו לוותר עליה, נגיד ככה. ובאיזשהו מקום זה קצת סוגר אותנו. עכשיו, אחד הבעיות הקשות...
אפשר לא לקבל כסף?
מה פרוש אפשר? השאלה אם אתה מספיק עשיר בשביל להגיד, אני לא רוצה. פרינציפ, עוד הפעם. פרינציפ לא הייתי עושה בתוך הגבולות הנכונים, נגיד ככה, בתוך הגבולות הנכונים. אם ההורים באים ואומרים, או שאתה תתנהג כמו שאנחנו אומרים, או שלא נעזור לך כלכלית, אז כן, אז אל תעזרו. אבל יש מלכות מסוים, בזה שאנחנו מקבלים עזרה מהורים, יש מלכות מסוים, שכאילו קשה לעמוד מולם, קשה קצת... והבעיות הן יותר במישור של הילדים מאשר במישור שלנו. זאת אומרת, אם אתם אומרים לילדים, מה ההורים שלכם לא מלמדים אתכם מקצוע ולא נותנים לכם עתיד ולא יהיה לכם עם מה להתפרנס ולא יהיה לכם... כאילו הם יותר מסתכלים על זה, יש כאן איזה סוג של הסתה לכיוון הילדים. אתם מדברים ילדים על הבעיה. ואני חושב שהגישה צריכה להיות שאנחנו צריכים לבוא, לעמוד מול הורים עם הבעיות האלה, עם סוג של גאווה. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד, לכם יש שיטה, ולנו גם יש שיטה, לכם יש השקפה, לנו גם יש השקפה, אנחנו נכבד את ההשקפה שלכם, אתם תכבדו את ההשקפה שלנו. כאילו, לא לבוא ממקום של אנחנו נכבד אתכם, אתם תכבדו אותנו. תקבלו אותנו, תכבדו אותנו, יש לנו את השיטה שלנו, יש לנו את ההשקפה שלנו, ותכבדו את זה. זה לא כל כך נכון, זה לא כל כך נכון, וזה גם קצת מסוכן. צריך לבוא אליהם בכלל ממקום אחר. אנחנו צריכים לבוא אליהם ממקום של גאווה. מה הטענות, בדרך כלל, מה הטענות של אנשים כאלה נגד הדרך הזאת שהבן שלהם הלך ונהיה חרדי ולומד בכולל ולא מפרנס כמעט? מה הטענות שלהם? הטענות שלהם זה, א', אתם חיים חיים פרימיטיביים. אתם לא חיים חיים מתקדמים, אתם לא חיים חיים מודרניים.
הטענה שלהם שיותר טוב בשבילנו,
כן, כן, יותר טוב בשבילכם, לא לחיות ככה, כי החיים שלכם... יש להם שתי טענות. טענה אחת שהחיים שלכם זה חיים פרימיטיביים, וטענה שנייה שהנה, אין לזה עתיד, זה חיים בלי עתיד. זה בדרך כלל...
שואבים אותנו.
כן, כן.
לא,
כן, כן, זה אנשים שאוהבים ובאים מתוך רצון אמיתי וכנה. עכשיו בואו נשאל שאלה. כשבן אדם אומר, אתם חיים חיים פרימיטיביים. בן אדם בא ואומר, אתם חיים חיים פרימיטיביים. באיזה סרגל אתה מדדת את החיים? שאתה יכול להגיד שבצורה הזאת זה פרימיטיבי, בצורה הזאת זה לא פרימיטיבי. האם אדם שיותר מחובר לתקשורת, או לאיזשהו אמצעי מודרני כזה ואחרים, הוא פחות פרימיטיבי ממי שלא מחובר, זה הקובע. זאת אומרת, היכולת לתקשר, זה הפרימיטיבי או לא פרימיטיבי, או האם אדם שיש לו מקצוע, אפילו מקצוע אקדמי, רופא, מהנדס, כן? אדם שיש לו מקצוע, אקדמי, מכובד, הוא פחות פרימיטיבי מאדם שאין לו מקצוע, כאילו, זה המודד. בואו נשאל ככה, רופא גדול, מנהל מחלקה, הוא ברפואה, הוא גאון, הוא יודע הכל. בשאר הדברים, הוא גם פרימיטיבי, הוא גם לא יודע כלום. הרי רופא, אם אני אבוא לדבר איתו על שיש לי בעיות באוטו, הוא לא יודע להגיד לי איך לפתור את הבעיה. אם אני אבוא לדבר איתו על בעיות בחשמל בבית, הוא גם לא ידע איך פותרים את הבעיה. אם אני אבוא לדבר איתו על בעיות בחינוך ילדים, הוא עוד יותר לא ידע איך פותרים את הבעיה. אז מה זה המושג כשאדם בא ואומר, האדם המשכיל והאדם הלא משכיל, כאילו, האדם שיש לו מקצוע, יש לו תואר, אז גם כן, מה שהוא יודע, הוא יודע, יותר מה שהוא יודע, הוא לא יודע. הוא גם לא יודע, בשאר הדברים הוא בדיוק, הוא לא יותר משכיל מאיתנו, הוא לא יותר יודע מאיתנו. זאת אומרת, המילה הזאת, פרימיטיבי, לא פרימיטיבי, היא סלנג, היא סלנג של דמגוגיה, היא לא דבר אמיתי. עכשיו אני שואל, מה הדבר האמיתי? הדבר האמיתי זה כמה יש לנו ערכים בחיים, כמה אני אדם עם ערכים, או כמה אני אדם בלי ערכים. מה הכי נמוך שיש בעולם? זה בעלי חיים. בעלי חיים אין להם שום ערכים, אבל יש להם המון כישורים שהקדוש ברוך הוא נתן להם. ציפור יודע לבנות קן בגובה רב ולעשות ביטחון שהקן הזה ברוח הכי חזקה לא יעוף והגוזלים יחזיקו מעמד עד העצים, הגוזלים יחזיקו מעמד עד הסוף. זאת אומרת, יש להם המון המון כישורים, יש להם המון המון ידע, ואינטליגנציה לא משכל, אלא מהקדוש ברוך הוא, אבל יש להם. אבל מה? אין להם ערכים. לבעלי חיים אין שום ערכים. ובעצם הדבר הכי פרימיטיבי שיש, זה בעל חי. למה? כי אין לו ערכים. עכשיו, אדם שבא עם התורה, התורה היא בעצם ספר שכולו ערכים. מה זה התורה? התורה זה הכל ערכים. עכשיו, אני בא ואומר, לנו יש ערכים, לכם אין כלום. אז אם יגידו לנו, אני ישבתי פעם פרופסור מהטכניון, אז הוא אומר, מה אתה חושב? רק לכם יש ערכים. גם לנו יש את הערכים שלנו. אמרתי לו, נהדר. נהדר מה שאמרת. בוא ניקח לוח שנה, שים את האצבע איפה שאתה רוצה בלוח שנה. איפה שאתה רוצה. ותראה לי יום אחד בחיים שלך, מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, איפה אתה חיית לפי הערכים שלך. אל תגיד שלא גנבת ולא רצחת. זה לא ערכים. אל תגיד שזה הערכים שלך. אתה תראה לי, מי שיש פה בוקר, אתה מסוים עליי, נכון, אתה שמאלני, ואתה מצביע פעם ב-4 שנים מפלגה של שמאלנים. אז אתה גם תלך לאיזו הפגנה של שמאלנים פעם, ואני לא יודע מתי יש איזו הפגנה. אבל ביום, יום השוטף, ביום הרגיל שלך, סתם יום רגיל של חול, תראה לי, מי שיש פה בוקר, אתה מסוים עליי, מה עשית ומה התנהגת לפי הערכים שלך. הדבר היחידי שיכול להגיד, עבדתי לפרנסה של המשפחה שלי. זהו. זהו, בזה זה נגמר. אמרתי לו, כל חתול הולך ועובד בפח הזבל בשביל הפרנסה של המשפחה שלו. אבל תראה לי את הערכים. עכשיו אמרתי לו, קח אותנו. אנחנו קמים בבוקר בשעה 6. איך לצאת מהמיטה? איך להתלבש? איך ללכת לשירותים? מה לאכול? מתי לאכול? אם לאכול? הכל יש ערכים. מה לעשות לפני האוכל? מה לעשות אחרי האוכל? אין לי דקה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, הכל יש לי ערכים. אני יוצא לרחוב, מה אני אסתכל, מה אני לא אסתכל, מה אני אראה, מה אני לא אראה, מה אני אשמע, מה אני לא אשמע, מה אני אדבר, מה אני לא אדבר, הכל זה ערכים. הלוואי ונצליח לקיים את כל הערכים שלנו, אבל אנחנו מוכתבים 24 שעות ביממה עם ערכים שיהודי הכי פשוט, יהודי הכי תלמיד חכם, מקיים אותם, וחי על הערכים האלה. אנחנו חיים כל היום עם ערכים. מה פירוש ערכים פרימיטיביים? הערכים האלה מעצבים את האישיות בתחום של מידות. הערכים האלה גורמים שאדם יהיה לו מידות מתוקנות. ורואים, ככל שאדם הוא יותר גדול, ככה המידות שלו הן יותר מעודנות. זה עובדות בשטח. וגם מי שרואה את מה המטרה של כל ההלכה? הגמרא שואלת, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אני שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? מה אכפת לקדוש ברוך הוא? מה זה מעניין אותו? הקדוש ברוך הוא לא תלוי בנו בכלום. אנחנו לא מקיימים מצוות בשביל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו לכלום, לשום מצווה. המצוות הן בשבילנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו לזכות את ישראל. על זה הוא נתן לנו את המצוות שאנחנו נתחבר, נתקדש ונבנה לנו את האישיות בהתאם לערכים. הרי מה זה המצוות? מה זה התורה? הכל בא למטרה של ערכים. הלכה פשוטה, סתם, הלכה פשוטה. יש איסור לדבר לשון הרע. הלכה מאוד פשוטה. יש איסור לדבר לשון הרע. יש עולם שלם, מיליארדים של אנשים, בכל העולם, באף מדינה, אין חוק שאוסר לדבר לשון הרע. לא קיים כזה חוק באף מדינה בכל העולם. זה לא להאמין. אין כזה חוק. יש חוק שנקרא חוק לשון הרע, אבל הוא הפוך מההלכה. חוק לשון הרע אומר שאסור לי להגיד עליך דברים שליליים שהם שקר. אבל אם בא לבית משפט ומוכיח שזה האמת מה שאמרתי, אז אני קשר למעדרין. ההלכה אומרת לא, את האמת אסור לך להגיד, לא שאסור לך להגיד שקר. שקר זה עוד דבר. אבל את האמת בתור לשון הרע, אני בא ומספר עליך שאתה גנבת בסופר 2 קילו סוכר, ויש מצלמות הבטחה שמראים שזה נכון, בכל העולם כולו אני אדם קשר למעדרין. והמקום היחידי שיש ערך שלא לדבר לשון הרע זה בתורה. אין לזה באף מקום בעולם. אבל מה זה? זה לא ערך של בן אדם לחברו? זה לא ערך של מידות באדם? מה זה? מה זה לשון הרע? מה אכפת לקדוש ברוך הוא שאני סיפרתי עליך שגנבת סוכר? מה אכפת לקדוש ברוך הוא הדבר הזה? זה עליי שאני לא יהיה מושחת. זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך שאני כן אספר או לא אספר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ערך איך להתנהג כדי שאנחנו נהיה אנשים לא מושחתים. ואנשים נדמה להם שיש פה איזה תקסים, שמישהו בנה איזה תיאוריה של תקסים, ואתם פרימיטיביים, שאתם מאמינים בתקסים של לפני 2000 שנה, ואתם חיים את כל התקסים האלה. זאת אומרת, זו צורת הסתכלות שלא מתייחסת בעצם מי נתן את הדברים האלה, ולמה הוא נתן את הדברים האלה, ומה היה המטרה שלו, ומה היה האינטרס שלו. זו השאלה. הרי אותם אנשים שגדלו על הקומוניזם. נכון שהקומוניזם נכשל, אבל בזמנו כשזה התחיל, אז הם האמינו בזה יותר מאשר רב חיים קניאבסקי מאמין בגמרא. להבדיל, כן, אני לא אומר. אנשים האמינו בזה בכל הלהט. ואף פעם, אף אחד לא שאל את עצמו, כל הרעיון הקומוניסטי, מי המציא אותו? המציא אותו בן אדם. יכול להיות שהאדם הזה טעה? ודאי שיכול להיות, עובדה שהוא טעה. עובדה שזה טעות. האם האדם הזה היה נקי מכל אינטרסים של כבוד וכסף וכוח? יודעים היום שלא. הוא לא היה נקי משום אינטרסים. התורה, משה רבנו לא כתב מילה אחת ואות אחת בתורה מעצמו, הכל מהקדוש ברוך הוא. אנחנו באים אליך עם דבר שהוא אובייקטיבית אמת. הוא אמת אובייקטיבית כי הוא בא מהקדוש ברוך הוא, הוא בכלל לא בא מבן אדם. הוא לא בא מאינטרס, הוא לא בא ממישהו שיכול להיות לו טעות. אז תחשבו שכל השקפה וכל דרך וכל שיטה שהיא באה להתחרות עם התורה, אנחנו מתחרים עם דבר שהוא אמת אבסולוטית, לעומת דבר שהוא רוב הסיכויים שהוא לא אמת. וגם אם הוא אמת, אז האמת הזאת יכול להיות טעות. וגם האמת יכול להיות לה אינטרסים. איפה ההשוואה בכלל? אז מי פרימיטיבי? מי שמאמין לאיזה דמגוג שהצליח לשכנע כך וכך מיליונים, וכולם הלכו אחריו באש ובמים? אני זוכר בתור ילד, לא ברוסיה, פה בארץ. כשאני הייתי ילד פה בארץ, היו צועדים ברחוב השומר הצעיר והיו צועקים, רוסיה אימנו, סטלין אבינו. אני עוד זוכר את זה בתור ילד. פה הלכו עם האמונה אני זוכר שאבא של אשתי עבד בגינה, ניקה קוצים עם מעדר, באחד במאי, בא השכן ורב איתו. איך אתה עובד באחד במאי? כאילו שזה יום כיפר. וזה בא ממקום שאנשים האמינו. עכשיו, אז אתם לא, אולי היום לא מאמינים, אבל אם הייתם חיים אז, בטוח הייתם מאמינים. אז זה לא פרימיטיבי. ואנחנו מאמינים בדבר שהוכיח את עצמו כל כך אלפי שנים, שבנה אנשים, שבנה אישיות, היה שואה. אחד הכלים שעמדו בשואה לגרמנים היה הקאפו במחנות, היה קאפו, שהוא היה המקל של הגרמנים לענות את היהודים. לא היה בכל המחנות, בכל אירופה, לא היה קאפו חרדי אחד. זו עובדה היסטורית. לא היה אחד קאפו שהוא היה חרדי. למה? כי מי שמחובר לתורה לא יכול להיות קאפו. זה לא הולך. אז מי פה פרימיטיבי? אסור לנו לבוא, אסור לנו לבוא מתוך כאילו, לכם יש דרך, לנו יש דרך, השאלה מי צודק. זה לא נכון. היה פעם, אני זוכר, אני לא זוכר מזה, אבל אני זוכר את הסיפור. היה פעם שניסו לארגן, מטעם תנועת הקיבוצים, ניסו לארגן סימפוזיון בנושא אמונה. ויביאו אנשי רוח ופרופסורים מהאוניברסיטה ובין השאר גם רבנים. והזמינו את הרב דסלר, שהוא יהיה מייצג של עולם התורה בסימפוזיון על הנושא של דת ומדינה וכל השקפות האלה. הרב דסלר לא הסכים לבוא. שאלו את הרב דסלר, מה הרב מפחד להתמודד איתם? הוא אמר, אני לא מפחד להתמודד איתם. אבל כשאני בא לסימפוזיון, מה הפירוש של הסימפוזיון? לי יש דעה, להם יש דעה. השאלה מי יותר מוכשר בהסברה ומי יותר משכנע שהוא צודק. אני לא מוכן להגיד שיש להם דעה. השאלה לא, ורק מי יותר מוכשר להסביר. הוא אומר, הם לא דעה. אם אני יושב איתם בסימפוזיון, פירושו שהם בכלל דעה. הוא אומר, אני לא מוכן לתת להם את הלגיטימציה שהם בכלל דעה. ואנחנו מוכרחים היום לבוא ולעמוד עם גאווה, ושאנשים ידעו שאנחנו מייצגים משהו מאוד מאוד אמיתי. הוא אמיתי כי היום גם יותר קל, כי היום בעצם אין השקפות אחרות. זאת אומרת, אין אידיאולוגיה אחרת. היום יש אכול ושתו כי מחר נמות. אין היום אידיאולוגיה. היום יש עולם מה זה. גם מי ששמאלני וגם מי שימני, לא משנה ההשקפות בציבור החילוני, הם שניהם הולכים לכיוון של עולם הזה. שניהם זה נגמר בסוף. תן לי כמה שיותר בתי מלון, כמה שיותר מכוניות, כמה שיותר חוץ לארץ, כמה שיותר רעיתים, כמה שיותר דירות. זה מסתכם בעולם הזה. אין משהו אחר. אין להם אידיאולוגיה. אז אנחנו באים עם השקפה. אנחנו באים עם דרך. אנחנו באים עם ערכים שאין לנו דקה בחיים שאנחנו יכולים לחיות בלי הערכים שלנו. אין דקה. אין דקה אצל יהודי שהוא לא מוכתב בהתנהגות שלו לידי ערכים. אז אנחנו הפרימיטיביים, ערכים זה נקרא שיש דבר שהוא ערך, שהוא דבר אמת חשובה, שהוא מכתיב לי את ההתנהגות. אני מתנהג לפי, למשל, אם אני אומר שלהיות בעל חסד זה ערך, אז אני חי לפי הערך שנקרא בעל חסד, ואני תורם מהזמן שלי, מהכוח שלי, מהכסף שלי, לעזור לאנשים. זה נקרא לחיות לפי ערכים. אם אני גנב, אז אין לי ערכים, אז אני עושה מה שבא לי. בא לי לגנוב, אני גונב, לא אכפת לי, אם אתה סובל, אם אתה לא סובל, אם זה צודק, לא צודק. ערכים זה שאדם יש לו דבר שהוא ערך, והוא מכתיב לו את החיים. עכשיו, כדי שאדם יחיה על ערכים, הוא צריך מידות טובות. אין דרך לשלב בין ערכים למידות טובות חוץ מהדרך של התורה. לא קיים. לא קיים שיטה, לא קיים דרך. כשהקומוניזם שלט, רצחו מיליונים של אנשים, גנבו מיליונים של אנשים בשם האידיאולוגיה הזאת, בשם ההשקפה הזאת. זה עובדות, זה לא אגדות, כן? ולמה זה קרה? כי לא שייך אחרת. כי אם אין לך שיטה שהיא עושה תיקון המידות, ותיקון המידות זה באמת 24 שעות ביממה אתה פוגש מצבים שנוגע למידות, אז התורה מכתיבה לי תשובות של 24 שעות ביממה לתחום המידות. אבל אף השקפה לא הכתיבה אף פעם דבר כזה. גם כשבא הקומוניזם, מה הוא אמר? תוותר על רכוש לטובת האחרים, תעשה משהו למען הקבוצה, בסדר. אבל הקומוניזם לא אמר שאסור לי להתנקם במישהו שהזיק לי. הוא לא אמר לא תיקום ולא תיטור. הוא לא אמר שאסור לי לדבר על מישהו לשון הרע. הוא לא אמר שאסור לי לבזות מישהו, להשפיל מישהו. אנחנו באים ואומרים, מעל בפני חברו זה כמו רציחה. אין שום עם בעולם הרב דסלר שואל, כשכתוב בחז"ל שכשהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה, אז הוא בא לכל עם ושאל, אתם רוצים לקבל את התורה? שאלו מה כתוב. הוא בא לבני ישמעאל, אמרו לא תגנוב, אמרו לו אנחנו ידו בכל ויד כל בו, לא שייך. בא לבני עשיו, מה כתוב? לא תרצח, אנחנו על חרבך תחיה. שואל הרב דסלר, למה חז"ל נותנים דוגמה ממצוות שהם בין כה בתוך שבע מצוות בני נוח? האם, זאת אומרת, גם אם הגוי לא מקבל את התורה, אבל לא תגנוב ולא תרצח, הם חייבים. כי זה חלק משבע מצוות בני נוח. אז מה, למה חז"ל? שיגידו שאסור לטלטל בשבת, אפילו שיש עירוב. שיגידו שצריך לעשר אוכל אפילו הכשר בדת. אז יגידו בני עשיו, לא, אני קונה עם הכשר רבנות מספיק לי. אז אני מבין לא רוצים לקבל את התורה, לא רוצים את כל החומרות האלה של כל ה... אל תביא לי חומרות, אל תביא לי לעשר, אל תביא לי זה, אני מבין. אבל לא תרצח, לא תגנוב. בין כל זה שבע מצוות בני נוח. אומר הרב דסלר, הלא תרצח של גוי זה לקחת סכין ולתקוע למישהו בלב. הלא תרצח של יהודי זה מלבים לחברו ברבים. את הלא תרצח הזה הם לא הסכימו לקבל. הם הבינו שיש להם לא תרצח של סכינים, אבל הם לא הבינו שיש להם, להגיד לך שלמד בבני חברו ברבים זה גם לא תרצח, זה הם לא היו מוכנים לקבל. ואין כאלה דברים בשום עם, חוץ מהעם היהודי. אין בשום עם, בשום חברה, בשום השקפה, בשום אידיאולוגיה. אז למה אנחנו הפרימיטיביים, והם הפרוגרסיביים, הם המתקדמים? זה נושא נורא נורא חשוב, שצריך להעמיד אותו בצורה אמיתית, שבעצם האדם נמדד בערכים שלו, במידות שלו, באישיות שלו. אפילו הם, כשרבין נרצח, ועזר ויצמן הספיד אותו בהלוויה, שר היה נשיא המדינה, ומה עזר ויצמן אמר בהספד על רבין? אכלנו ביחד בכל המסעדות, שתינו ביחד את כל הדברים. כל המדינה צחקה עליו. אמרה, זה מה שיש לך להגיד על ראש ממשלה? אכלנו ביחד, אבל האמת זה החיים שלהם, אין להם משהו אחר. אז מי פה הפרימיטיבי? כל חתול וכל כלב יכול להגיד אכלנו ביחד. מה? מה יותר פרימיטיבי? אז הם באים ומתקיפים אותנו שאנחנו הפרימיטיביים. זה לא נורמלי. זה נושא אחד. הנושא השני זה נושא פרנסה. להם יש הרגשה שכאילו שיטת חיים כזאת או אחרת היא קובעת את העתיד הכלכלי של בן אדם. וגם זה לא נכון. בגלל שרואים במציאות שפרנסה מהשמיים, וכל בן אדם, מה שמגיע לו מקבל, מה שלא מגיע לו לא מקבל. רואים את זה במציאות. וכל הזמן יש להם הרגשה, אתם לא נותנים לילדים שלכם מקצוע, אז הילדים שלכם, הסוף יהיו צריכים לקבץ נדבות בכותל. לא יהיה להם מה לחיות. זה צורת ההסתכלות, זה צורת ההשקפה שהם באים וכל הזמן טוענים, כאילו, מה אתם עושים? איזה עתיד אתם נותנים לילדים שלכם? אז צריך לדעת שקודם כל, במציאות של החיים פרנסה אף פעם לא תלויה במקצוע או בהשכלה או בדברים כאלה. בסוף, מי זה הרופאים הכי גדולים? זה לא באמת הרופאים שיודעים הכי טוב לנתח או לטפל. אלא זה הרופאים שיש להם את החוש המסחרי הכי טוב, שהם יודעים איך לקשור קשרים שכל כל הזה יבוא אליהם. רוב הרופאים הגדולים הם יותר סוחרים מרופאים. יותר סוחרים מאשר רופאים. וכן על זה הדרך בכל התחומים. עכשיו, פרנסה אף פעם לא תלויה בהשכלה. היום, בהייטק, 90% מהאנשים שעברו את גיל 45 מפוטרים ואין להם עבודה. מי עמוד עכשיו בהייטק? בגיל 45 זורקים אותם אנשים שהיו מצטיינים, לא, לא, לא אנשים שהיו לא שווים. זורקים אותם, מביאים חדשים. אז מה בנית לך עתיד כלכלי שבגיל 45 אתה בחוץ? אתה לא פרימיטיבי, יש לך מקצוע. אין לך מה לעשות איתו. זה היום תופעה לא פשוטה. משרד החינוך רוצה לחסוך כסף. בחמש שנים האחרונות משרד החינוך מחפש מורות בלי ותק, בלי יותר מדי תוארים, בלי נקודת גמול, כדי לתת משכורות נמוכות. כל המורות הטובות הם זורקים ומכניסים רק מורות צעירות בלי ניסיון, בלי כלום, כדי שיהיה משכורות קטנות. אז פתאום מתברר שההשכלה זה חיסרון, זה לא מעלה. זה עובדה, אני לא מדבר איתכם עכשיו תיאוריות. אשתי היא מפקחת של גנים בבית שמש, היא מחפשת את גננות, רק כאלה שאין להם ותק ואין להם תואר ואין להם זה, שאפשר לתת להם משכורת קטנה. זה השיטה היום. זה השיטה. המוסדות רוצים לחסוך כסף, עלו על זה שלמה לשלם לגננת 8,000 שקל לחודש, אפשר לשלם 3.5-4. אז בעצם, רגע, אז ההשכלה זה העתיד של הבן אדם, זה הביטחון של החיים? לא. זה דבר אחד. אבל הדבר היותר חשוב, מקצוע אפשר ללמוד בכל גיל, בכל שלב אפשר ללמוד מקצוע. כל השאלה היא סדר עדיפויות. כל השאלה היא סדר עדיפויות. האם אני אלמד מקצוע מגיל 10 עד גיל 18, או מגיל 15, או מגיל 20, אני לא יודע מאיזה גיל, אני אלמד מקצוע, או שאני קודם אבנה לעצמי את האישיות, קודם אבנה לעצמי את המידות, קודם אבנה לעצמי את היראת שמיים, ואחר כך, בגיל 30-35, שבאמת המשפחה גודלת ואין פרנסה ואני צריך מי לעבוד, אז אני אולי גם אלמד מקצוע, ואני אעבוד ואני אפרנס משפחה. אז כל השאלה, ויש כאלה שלומדים במקצוע בגיל 35, ויש כאלה שבגיל 25, ויש כאלה בגיל 20, לא חשוב. אבל גם מי שהלך בגיל צעיר מאוד, מי שהלך שבועיים אחרי החתונה ללמוד מקצוע ולעבוד, הוא עדיין קיבל 20 שנה חינוך למידות וליראת שמיים לפני שהוא יתקרב למילה מקצוע. אז יש פה עניין של סדר עדיפויות. הסדר עדיפויות שלהם לא הוכיח את עצמו. אני דיברתי עם מורה, בית ספר הריאלי בחיפה. בית ספר הריאלי בחיפה נחשב הבית ספר כמעט הכי חשוב של מדינת ישראל במגזר החילוני. זה הבית ספר. ואני שאלתי את המורה הזה, תגיד, אתה בתור מורה יכול לבוא עם האוטו ולהעמיד את האוטו ליד בית ספר ולהיכנס 5 שעות ללמד ולחזור ולהיות בטוח שאתה מוצא את האוטו שלך שלם? הוא אומר, לא, אין דבר כזה. אם אני מעמיד אותו ליד בית ספר, אוי ואבוי מה שיקרה. יש לנו מגרש מיוחד עם שומר, גם עם גדר וגם עם שומר, המאבטח, ששומר על המכוניות שלנו. אבל אם האוטו עומד ככה ליד בית ספר, לא נשאר אוטו. אמרתי לו, אתה יודע שבישיבה יושבים בחורים, בני 25, מבוגרים, ונכנס אדם שיש לו תפקיד בישיבה, תפקיד רוחני, אין אחד שלא יקום בפניו. אתה מכיר כזה דבר? אומר לי, אתה משקר. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, הוא אומר, זה לא יכול להיות. הם בכלל לא מבינים את זה. הם בכלל לא מבינים את זה. אבל היום גדל דור שמורים חיים תחת אלימות. קיצונית, לא, לא פשוטה. בתי ספר חילוניים, יש לי בת דודה, חילונית. היא מורה בתיכון. היא סיפרה לי שילד עשה משהו והיא צעקה עליו באמצע שיעור. אז הוא אומר לה, תגידי, את היום במחזור שאת כל כך עצבנית? ככה. תלמיד מול מורה. אין שום בעיה. וכשאני הזדעזעתי, אז היא אומרת לי, זה עוד המשפט הכי עדין שאתה יכול לשמוע, לעומת מה שיש להשמיע. גם המשפט הזה שאתה מזעזע, זה עוד הכי עדין מה שיש. זה הרבה יותר גרוע מה שהולך היום. אז מה עשיתם? אז כאילו למדתם את הילדים שלכם מקצוע, כשהכל מה? עכשיו, נדבר לא על מה שקורה פה בארץ. נדבר על על המשפחות שלכם, על אלה שגדלו ברוסיה, וראו את האוניברסיטאות, וראו את התיכונים, וראו את כל המוסדות האקדמיים. כמה אחוז שם הם מוכרים לשתייה? מהאנשים המשכילים, מהפרופסורים. כמה אחוז שם מכים את הנשים שלהם? כמה אחוז שם מתעללים בילדים שלהם? אז מה? אז אנחנו הפרימיטיביים? אז טוב, תגיד לי, בסדר, אבל אני אביא לך גם חרדים ש, 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 שעושים דברים כאלה. אתה, זה לא רק... זה, נכון, נכון. יש גם חרדים שיעשו דברים כאלה. אבל החרדי שעושה דברים כאלה, הוא אומר, אני עושה, אבל אני לא בסדר שאני עושה. אני מבין שאני לא בסדר שאני עושה. אני מבין שאני מחנך את הילדים שלי לא להיות ככה. אתם מה? אתם בכלל לא חשבתם שאתם לא בסדר. זכותי לעשות מה שאני מבין. זכותי לעשות מה שאני מרגיש. זאת אומרת, אני לא אומר שאנחנו אנשים מנותקים מיצר הרע, ואנחנו אנשים מתרקים בבחירה חופשית. נכון, גם לנו יש יצר הרע, גם לנו יש בחירה חופשית, ובמסגרת הבחירה החופשית חלק מאיתנו נופלים, וחלק מאיתנו מתנהגים לא נכון. אמרתי פעם למישהו, אחד חילוני, אמרתי לו, תשמע, אתה שואל אותי אם אין גנבים חרדים? יש. יש גנבים חרדים. אבל אצלך, אם יש לך חבר שתפסו אותו גנב, אז אתה אומר, בסדר, תפסו אותו, אבל אם לא תפסו אותו, היה יותר טוב, אבל הוא לא פסול בעיניך. אצלנו, אם האדם הזה הוא גנב, אז הוא טרף, אז הוא חוץ למחנה. אנחנו לא נותנים לגיטימציה לאנשים האלה. אנחנו מבחינה חינוכית מסתכלים על הדברים האלה בצורה שלילית, לא בצורה חיובית. אז כל החבילה הזאת היא נותנת תמונה אחרת לגמרי. ואם אנחנו באים עכשיו ועומדים מולם עם גאווה, עם הסברה שבעצם אנחנו מייצגים משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר ערכי, הרבה יותר בונה, עם זה צריך לבוא. כשיש אימא חולה, כשיש אימא חולה שהיא כבר מצב שזהו, אם זה היא חרדית, אז הילדים שלה יבואו לבית חולים וישבו איתה ויטפלו בה עד הרגע האחרון מה שאפשר. ואם היא חילונית, אז תסתכלו איך זה נראה שם. אף אחד לא בא ואף אחד לא יושב. באונקולוגיה, באונקולוגיה, מי שנכנס למחלקת אונקולוגית רואה את זה מאוד ברור. כל דקה שההורים חיים, הם גוזלים את הירושה שלנו, וחבל שהם חיים. זה גזל של ירושה, שימותו כמה שיותר מהר, כי אני צריך לקבל את הירושה. ואצלנו רואים כל אדם חרדי, שחס וחלילה, יש מישהו במשפחה, אז רואים עד הרגע האחרון, מה שאפשר לעשות, עושים. אז פה ההבדל, זה פרימיטיבי וזה לא פרימיטיבי. פה, אנחנו לא יכולים לבוא עם כאילו, תכבדו אותנו, תבינו שגם לנו יש, גם אנחנו משהו. זה לא נכון. אנחנו לא גם משהו, אנחנו האמת ואתם השקר. ואת זה הם צריכים לשמוע מאוד מאוד ברור. ולכן, כשמגיעה התנגשות, שאני רב עם הבת שלי, והבת יודעת שאם אני אלך איתה חזק, אז יש מפלט, היא תלך לסבתא. והסבתא תגבר אותה. אם הבת אומרת שהיא רוצה טאבלט, ואני אומר, לא יהיה אצלנו בבית טאבלט. אין בעיה, היא תלך לסבתא, הסבתא תקנה לה טאבלט. זה דבר שאסור לקרוא. וזה לא יקרה אם הם יבינו שאנחנו באים ממקום של גאווה, של ביטחון, שהדרך שלנו היא נכונה. אז הם יבינו שאסור להם, אסור, אבל ככה, אם אנחנו סתם תפסנו איזה ג'וק שמישהו שכנע אותנו לאיזה שטות, ואז אני מציל את הילדה שאני נותן לטאבלט, אז זה טוב מה שאני עושה. יש כאן קונפליקט מסוים שצריכים לפתור אותו בצורה שהם ידעו איך להסתכל על הדברים. וזה נורא חשוב, זה לא משהו שקורה תוך יום. אבל זה תהליך, אותם אברכים שבאו והעמידו להורים בצורה ברורה, אנחנו האמת, ואנחנו עם קבלות, מה שנקרא. הדבר העיקרי, לנו יש קבלות על האמת שלנו. כל השיטה שלנו היא שיטה שבונה, היא שיטה שמחנכת, היא שיטה שמעצבת אישיות, מעצבת תמידות. אז זה משהו אחר לגמרי. יש לזה שני תשובות, א', יש מספיק אנשים שלא הלכו בדרך שלי, נשארו כך וכך, ומצב כלכלי יותר גרוע משלי.
מדובר על בן אדם שפשוט בדרך טבע כן היה נראה אחר.
מה זה נקרא דרך טבע? אתה מהנדס מחשבים ויש לך 15-20 אלף שקל בחודש, בסדר? זה טוב? השקעת דירה אצל ענבל אור והיא פשטה עכשיו את הרגל. הלך לך 400 אלף שקל ואתה מתוך זה 300 אלף חייב. מה המצב הכלכלי שלך עכשיו?
על פי רוב.
מה זה על פי רוב?
על פי רוב, גרים יותר טוב מאנשים
שבאים. הם חיים יותר טוב כי הם חיים על כסף שלא שלהם, כי הם לוקחים הלוואות.
אז הוא שואל לשיטתו.
מה זה לשיטתו?
גם לשיטתו.
רגע, אז קודם כל, זה לא אמת. מי שבודק עד הסוף רואה שזה לא אמת, אבל זה א'. דבר שני, האם אני צריך למכור את כל הערכים שלי בשביל כסף? אם, אבל ככה זה יוצא.
הוא מבין את השורה הזו, מי ששואל. אם אני אגיד לו, יש לי ערכים, אבל הוא לא רואה ערכים, הוא רואה מקרר ריק, כן? הוא שואל לשאול אותו, אני מקרר ריק, מה עשית?
אז אני אומר לך, השאלה, עוד הפעם, השאלה אם אני אדם ש... מתנהג לפי ערכים, והמחיר של הערכים שלי זה מקרר ריק, או יהיה לי מקרר מלא, ואני אהיה מושחת.
והצד השני מבין את זה או שהוא?
הוא יכול להבין את זה, אבל הבעיה היא שהוא מבין את המילה מושחת רק במי שגונב ומי שרוצח. הוא לא מבין שמושחת זה מי שמדבר לשון הרע. הוא לא מבין שמושחת זה מי שנוקם ונותר. אנחנו צריכים יותר לרדת לפרטים יותר, הוא לא מבין שיש מצוות כיבוד אב ואם, שאין אף אחד בעולם שמצליח לקיים כיבוד אב ואם, כמו שהתורה דורשת, כמה זה קשה. אבל לפחות יש שאיפה, יש כיוון, יש זה, לעומת העולם ההוא, שמה? כמה מהאנשים האלה שיש להם את המקררים המלאים מקיימים מצוות כיבוד אב ואם? אחוז קטן מאוד מהאנשים האלה מקיימים כיבוד אב ואם. זה כבר עם קבלות בשטח. המקרר של כיבוד אב ואם אצלהם הרבה יותר ריק מהמקרר שלנו עם הדגים והבשר. אם אני שם שני מקררים.
יש הרבה אנשים שיש להם טיפה על הראש ועומדים לפרנסתם, למה אתה עשית את זה? ועזבת הצד הזה, היית כל כך קיצוני.
זאת אומרת,
יש הרבה אנשים
שראיתי שהולכים
נגיד
בבוקר לארפוצים,
יש להם
כיפה
לראש. אז למה אתה לא כזה?
כי במצב רוחני של אדם יש דרגות, נכון? יש אדם שנוסע עם סוברו ויש אדם שנוסע עם מרצדס. אז תגיד, יש הרבה אנשים שנוסעים עם סוברו, למה אתה צריך מרצדס? זה הבדל של 300 אלף שקל בין שני המכוניות, לא חבל? אז אתה אומר לו, אני רוצה את האיכות הזאת. אז מי שבהר חוצבים, יש לו רמה מסוימת של איכות, אני רוצה איכות אחרת. אז זה עניין של איכות. הם צריכים להבין, אנחנו באים מתוך איזושהי איכות, כל אחד. עכשיו, לאיכות תמיד יש מחיר. כמו שאתה מבין שמרצדס עולה יותר מסוברו, ככה תבין שהאיכות חיים הזאת עולה יותר מהאיכות חיים הזאת. מה יש להשוות? סתם, אני שואל שאלה פשוטה. תחשוב אדם כמו החזון איש, תחשוב אדם כמו חפץ חיים, תחשוב אדם כמו קוויה. האם העולם החילוני והגוי, גם החילוני וגם הגוי, ב-2,000, 3,000 שנה האחרונות, העמיד אדם אחד כזה, אחד, כל האוניברסיטאות, כל מה שיש בעולם. אחד, חופץ חיים אחד, הם הצליחו להעמיד. אישיות אחד כזאת. הם הצליחו להעמיד. אין דבר כזה, לא קיים. אני לא מדבר בפרטים של הלוחה. אני מדבר בפרטים של אדם, של בן אדם לחברו, של יש מישהו אחד כזה בעולם? אבל מה זה אומר? כמו שאמרתי לכם, המבחן הגדול היה המבחן של השואה. למה בשואה לא היה קפו אחד חרדי? אחד. שמישהו ייתן תשובה, איך יכול להיות? אנשים היו באושוויץ במצבים של, של, של... ואף אחד לא נכנע, אף אחד לא הלך לכיוון הזה. אז האיכות הזאת שווה את המקרר הריק. חוץ מזה שזה גם לא נכון. כי אני יכול בקלות למלות את המקרר אם אני אוותר על כל מיני דברים, ואחר כך אני אשלם המחיר הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה. כשהבן שלו אחר כך עושה פשעים והוא צריך ב-80,000 שקל לממן לו הגנה משפטית, אז זה יותר מכל הכסף שלי לא היה. וכשהבן שלו מתגרש, ותיק גירושין היום המינימום זה 70,000 שקל, אז מה? אז מה הוא עשה? זה לא, צריך להסתכל פרופורציות נכונות, אבל העיקר זה לבוא עם גאווה, לבוא עם זה שאנחנו יותר טובים ואנחנו יותר איכותיים ואנחנו יותר צודקים.